שלום לכם הצופים בבית, אנחנו נמצאים בימי הלימוד לעילוי נשמתו של רב סרן דגן ורטמן, השם ייקום דמו, לימים שבין יום עצמאות ליום ירושלים, בהם אנחנו לומדים את המאמרים נשמת הלאומיות וגופה וערך התחייה מספר אורות של הרב קוק. בשני הפעמים הקודמות ראינו את העקרונות שהרב קוק מתווה למאמר. העיקרון הראשון שלימד הרב קוק, שכאשר אידיאל גדול יורד לעולם, הוא חייב להצטמצם. הוא לא יכול להופיע באופן מלא ומיידי כאן בעולם הזה, אלא חייב להופיע בצורה של כמעה, בצורה קטנה יותר, מצומצמת, אבל זה מה שמאפשר לאידיאל להופיע בצורה נכונה ואמיתית פה במסגרות העולם הזה. בהמשך הסביר הרב קוק בפסקה השנייה, שיחד עם זה יש סכנה גדולה. זאת אומרת, כאשר האידיאל הולך ומצטמצם פה בעולם הזה, הולך ונהיה חומרי, הולך ונהיה קטנוני, יש חשש שהוא לא יוכל להתרומם, כי המטרה בסופו של דבר זה לקחת את אותם אידיאלים שהצטמצמו ולעלות אותם חזרה לשורשם. הפעם כמובן בצורה יותר מפותחת, יחד עם כל המימדים שהם כעת הצליחו להקיף ולהכליל. אבל יחד עם זה, אם ההתעבות, כדבריו של הרב קוק, החומרית היא יותר מדי, אז יש פה איזשהו חשש שלא יוכל, יהיה אפשר, שבסופו של דבר לא נצליח לעלות חזרה את האידיאלים אל מקורם. כעת, בפסקה השלישית, אומר הרב קוק את הצד השני. אבל גם אם כוח ההתגלמות יהיה חלש יותר מדי, אז יוכל הכל להתפורר ולשוב לאפס על ידי תשוקת המרומים, אשר תשוב לפעמים בתוך הגבולים המוגדרים, מרוב אימוץ להתעלות אל מקורם הציורי, יוכלו האידיאלים המגולמים לאבד את כישרונם ומעשי, משהו כולו נגד הבניין המסודר של תכסיס ההגדרה. מילים פשוטות, אומר הרב קוק, הסכנה לצד השני היא לא פחותה. כלומר, אם אותם אלה שנושאים את החזון יהיו כל כך חוששים שהחזון הזה יישאר בצמצומו ומלא כל הזמן, כל מעייניהם יהיה רק איך להעלות אותו חזרה אל האידיאליות והמופשטות שלו, יש חשש שהם יפספסו את המטרה של הירידה אל העולם הזה. כלומר, אם כוח ההתגלמות יהיה חלש יותר מדי, אם באמת, שוב אם נלך אל הכיוון שלנו, אם היישוב היהודי שחוזר לארץ ישראל לא יהיה עסוק בשלב ראשון באופן אובססיבי ומלא בבנייה חומרית, אלא מיד האנשים יהיו כל הזמן עסוקים רק ברעיונות אידיאלים מופשטים, יש חשש שהתשתית החומרית לא תוקם כמו שצריך. באמת יש כאן איזשהו משחק עדין בין הרצון וההבנה שחובה להוריד את הדברים אל העולם הזה, עם כל ההתגלמות והצמצום שלהם, ולתת לדברים ללכת ולהיבנות בצורה איטית ומדורגת, שלא לאבד פה אף שלב, יחד עם זה לא להיתקע בשלבים הנמוכים ולא להתקדם הלאה. אומר הרב, אם שאיפה זו בהתגברה משברת היא את ההגדרות, ובזה היא משימה תאום גדול מפסיק בין עצמיותם של האידיאלים ובין התגלמותם המוחשית בעולם המעשה וההגדרה המיוחד, ואז מוכרח עתיד להתמעט ולעצור בפנימיותה את איזוז חשקם. אומר הרב קוק, השאיפה הזו לדלג על שלבים, לוותר על השלבים הקטנים, הראשוניים, המצומצמים, ולקפוץ מהר אל האידיאל הגדול, השאיפה הזו חייבת לרסן את עצמה. יש חובה להבין שבשלבים הראשונים יש מקום למציאות החומרית, למציאות המצומצמת, לתפוס באופן עוצמתי ורחב. אני לא יודע אם הרב קוק מיישם פה עכשיו איזושהי הדרכה מעשית, שאנחנו צריכים לעודד פה מציאות חומרית שמנותקת מן הקודש, חלילה. אבל יש פה עוד הבנה עקרונית אונתולוגית. ככה המציאות עובדת. זה שעם ישראל בשלב הראשון, בחזרתו לארצו, מתעסק באופן כל כך מסיבי בצדים החומריים ולעיתים מזניח את הצדים הרוחניים, זה איזשהו סוג של השגחה אלוהית, שגם אם המילה מוכרחת היא לא המדויקת פה, אבל היא בוודאי טבעית מאוד. ויש להיזהר, יחד עם כל הרצון שלנו לעלות אל המדרגה העליונה, לא לדחוק את השלבים הללו, ולהתייחס אליהם בכבוד הראוי להם. אומר הרב, במידה ובמשקל תשלח את קווה. השאיפה הזו להעלות את המציאות צריכה להופיע פה בעולם הזה במידה ובמשקל, בצורה נכונה ומדויקת, לא לדחוק את הקץ. אשר בכוח איתי יעשו את דרכם, יצחצחו את ההגדרות המגולמות ויבריקו ניצוצים פעם אחר פעם מאור המקורי המתרומם מאז, מהמגמה המופשטת משוחים צינורות ומזילים לאושרת על חיים מיליונים בתוכיותם של הגבולים של החקיקות הפרטיות. כלומר, המטרה, המגמה, הרעיון הגדול שאליו אנחנו שואפים, הוא לא אמור לדחוק את המציאות הטבעית של העולם הזה, אלא לשלוח הבזקים, לתת תזכורות שלא חלילה נשקע פה במציאות הקטנה, שנזכור מה האידיאל, אבל שוב, במידה ובמשקל. והטל, טל אורות, הוא מגרש את המחשכים ומאיר את החיים. אותו טל, כן, אגב, אצל הרב קוק, המילה טל בדרך כלל באה לבטא איזשהו רעננות, כמו הטל שכל בוקר מופיע על הקרקע ומחיה את המציאות. הטל, טל אורות, צריך להיות איזשהו רעננות שכל הזמן מחדשת את התהליך, שלא חלילה ישקע לתוך המדרגות התחתונות, ויזכור תמיד לאן הוא צריך לשוף הלאה. אז, אומר הרב, כאשר זה יהיה הדרך שהאידיאלים יופיעו בעולם, צמצום, ויחד עם כל הזמן בדיקה שהצמצום הוא לא יותר מדי, ומצד שני גם לא קפיצת מדרגות. אז, אם בנה עולם ושמיים וארץ ישקו, אז שמיים וארץ ישקו. אז יש אפשרות לחיבור אמיתי בין קודש לחול. חיבור שלא מאבד מהמדרגות של החול, ויחד עם זה לא מתקבע בחומריות של החול, אלא מתעלה הלאה. ושמחת היצירה תגלה באושר. כה נוהג הדבר באדם, בעם, בעולם ובהוויה. מהרב, העיקרון הזה, הדרך שבה הרב מסרטט בפסקאות הללו, זה נוהג בכל קומות המציאות. באדם הפרטי, כך גם הדבר. תינוק, שהוא מופיע בעולם הזה, הוא צריך בשלב ראשון להשתובב ולשמוח. אסור לכפות על המדרגות רוחניות ראשוניות שיתחקו את הצדדים הבסיסיים של בניין האישיות שלו. יחד עם זה, באיזה שלב, הוא צריך ללכת ולהתפתח. החינוך צריך להיות הדרגתי ומובנה שלאט לאט ילך ויוביל אותו הלאה. אותו דבר, הדבר נוהג גם בעם. כמו שאמרנו, עם מופיע בשלב ראשון, אגב, במקרה הזה זה כל העמים, לא רק עם ישראל, מופיע דבר ראשון בתוך מציאות מצומצמת, לאומנית, שוביניסטית. עם דואג לעצמו, הוא מצומצם בתוך הגבולים שלו, ואחר מכן הוא הולך ומתפתח וגם מגיע להבנות עליונות ופתיחות לתרבויות אחרות. אבל בשלב ראשון, שוב, יש כאן איזשהו צמצום שנועד לבנות את הקומה הייחודית של אותו עם, את הזהות הייחודית של אותו עם. וכך הדבר נוהג גם בעולם ובהוויה. בקוסמוס כולו זה המציאות. כל מציאות דומם, צומח, חי, קודם כל בונה את עצמו. שוב, מטרתו האידיאלית להופיע בעולם, היא נשארת ברקע. אבל בשלב ראשון הוא יורד לתוך המסגרת של העולם הזה, פותח איזושהי מציאות מבודדת מהסביבה, מפתח את הייחודיות שלו. שוב, אסור שזה יישאר בצמצום הזה, מצד שני אסור לדלג גם על השלב הזה. ומתוך שני השלבים הללו של הצמצום והעלייה בצורה מדויקת, מדודה, ייבנה עולם של שמיים וארץ ישקו, של חיבור בין קודש וחול, בין חומר ורוח, וזה הידיעה הגדול שעם ישראל הולך להופיע בעולם, והדבר הזה מופיע בייחוד בתוך ההיסטוריה וההתפתחותית של עם ישראל פה בארצו, חזרת עם ישראל פה במדינת ישראל, והקומה הבאה של ירושלים. תודה לכם שהייתם עמנו, ניפגש בעזרת השם מחר בלימוד הבא.